שלום לכולם.
אנחנו נתחיל. בסוף השיעור האחרון התחלנו ללמוד את נושא הפגיעות, ונפתח בסיכום, חזרה, למה שראינו, ונשתדל לעמוד על הדברים באופן מלא בשיעור הזה. נראים שהגמרא כאן, בלמדי עמוד ב', בסוגיה שחותמת את הפרק, הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת בשש פגיעות שתוקעים בערב שבת, והיא ניגשת לתאר בעצם רק את שלושת הראשונות. אני אומר את הגמרא כך, תנו הבנה, שש פגיעות תוקעים ערב שבת. ראשונה, להבטיל את העם ממלאכה שבשדות. שנייה, להבטיל עיר וחנויות. שלישית, להדליק את הנר. כן, שכפי שראינו, אלה שלושה מעגלים שהרחוק יותר זה העם שבשדות, צריך לקרוא להם להיכנס פנימה. לאחר מכן, המסחר בתוך העיר זה מעגל יותר פנימי, המרחק מהבתים גם יותר קצר, זה התחייה השנייה. והשלישית היא בתוך הבתים עצמם, שזה להדליק את הנר. דברי רבי נתן, רבי יהודה הנשיא אומר, שלישית לחנות ספילים, שזה בשפה של היום זה ללבוש בגדי שבת, נכון? נוריד את התפילין ולהחליף את הקפוטה מחול לשבת, וגם זה בתוך הבית. ומבחינת המעגלים זה המעגל הפנימי ממש האישי ביותר. כן,
אולי זה משהו, אבל אנחנו לא צריכים, זה באמת תופעה שהם
מניחים
הרבה,
הרבה אנשים. בוא נאמר כך, אילו שהיו הולכים לתפילין,
היום לא הייתה אומר,
נכון, כי היום אנחנו רק מניחים תפילין בזמן תפילה וקריאת שמע. כשאני הייתי נער זה היה רק בשחרית, היום יש כאלה שמניחים במנחה, אבל אני אומר לכם, כמו רם בישיבה, חלקם לא הניחו בשחרית, כלומר גם הם מקפידים רק על תפילה אחת. זה אומנם, אני אומר את האמת, בסדר? כשאני אומר בחור במצווה, אני מאחל לו שהניח תפילין בשחרית, אני מסביר לו שזה מצווה של שחרית, כי היום זה משהו מתבלבל להם בראש, מכל הלב. בעיקר מה שחסר במי שמניח במנחה זה עושה את קריאת שמע תפילין. כלומר, צריך להבין, הנושא של קריאת שמע הוא מאוד משמעותי. באופן פרדוקסלי, הבריסקרים בירושלים פה מניחים תפילין גם במנחה.
גם.
כן. הצד השווה ששניהם כנראה לא במניין, אבל הם מניחים גם במנחה. זה מסיבה מוזרה ביותר ש... עזוב עכשיו,
בסדר.
הם נישונים, הם בריסקרים. אבל אנחנו לא רגילים כל כך, למרות שיש פה ושם דמויות כאלה שמניחות תפילין כל היום. אבל בתקופת חז"ל, ככל הנראה, לא כולם הניחו תפילין כל היום, אבל אלה, היו כאלה שהניחו כל היום. ויש גמרא ידועה שמביא אותו פה רבי סינגון, על רבי עזר בן הורקנוס, שהוא הולך למות, והוא... זה ערב שבת, והחכמים נכנסים לבקר אותו. עכשיו זה ביקור קשה, כי הוא מנודה. אבל יש שם תיאור איך הבנו הורקנוס, הנה, גם היו קוראים לילד על שם הסבא, מפורש כאן בסיפור הזה. אז הורקנוס בא לחוץ לו את התפילים, רב לזר גוער בו, כי זה היה כל כך קרוב להשקיעה, שרב לזר אמר לו, מה אתה מתעסק עכשיו עם שבות, שלא מניחים תפילים בשבת, שצריך ל... ואתה מניח לשעה מאוחרת יותר את הדלקת הנר שהוא בקרב. אבל רואים שם, כשמגיע שבת, רוצים תפילין. זה מעבר, זה פשוט המעבר מבגדי חול לבגדי שבת. זה לא סתם, זה דבר חשוב, כן? וכל הנושא הזה של מתי להניח תפילין, כמה זמן, זה נושא נכבד, אבל אנחנו לא יודעים מה שנה תפילין. אבל בכל מקרה, המשנה, הברייתא מתארת שלוש תקיעות, שאחד זה המעגל של העבודה בחוץ, מחוץ לעיר, השני זה בתוך העיר, והשלישי בתוך הבתים. אומרת הברייתא, ושוהה כדי צליעת דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, ואז כנראה יש לנו את שלושת התקיעות האחרונות, שהן ככל הנראה, לפי התיאור פה, ותוקע ומריע ותוקע ושובט, הם ככל הנראה קודם כל עם הרכב אחר מהראשונות. כי עד עכשיו מה ראינו? שמה הראשונות? תקיעות, תוקעים, למרות שאני כבר לא יודע, כי כולם נקראים שש תקיעות, אבל פה לפחות כתוב תוקע מריע ותוקע. רש"י מעין לפרש כך את הדברים. רש"י אומר, אני קורא, שש תקיעות אף התרועות במניין, בסדר שלהן תקיעה תרועה ותקיעה. ותוספות כאן אומרים שש תקיעות, כמו שפרש, ואני חושב לכם דיבור מתחיל שש תקיעות, כמו שפרש בקונטרס, שהיו תוקעים תקיעה תרועה תקיעה. אף אגב דקצת משמע לקמן ושלוש ראשונות תקיעות, תוספות חשו שיש פה הבדל בין הסט של הראשונות לשניות. דקטני התחיל לתקוע תקיעה שנייה, לאו דווקא נקה תקיעה, וכן מוכר בפרק החלים לתנן אין פוחתים מכפה לתקיעות במקדש, והם מוסיפים על ממחי תקיעות, וחשי באותן ממחי שלוש להבטיל את העם ממלאכה. אמר בגמרא מתניתי עם דלה כרבי יהודה דתני, רבי יהודה אומר הפוחת על לפקוד משל ומסיף על מסיף על תזיין, ופרק במי פליגי רבי יהודה סבר תקיעה תרועה תקיעה אחת, הוא סופר אותם כאחת. אז אם הראשונות היו שלוש תקיעות, אז אין מקום למחלוקת בין רבי יהודה וחכמים על הראשונות, ולכן שיטת ראשוני תורפת רש"י ותוספות שהיה בעצם תקיעה תרועה תקיעה תקיעה תרועה תקיעה, ואין הבדל בין ההרכב של הראשונות לבין השניות. ומה לעשות שהרמב״ם מדבריו באמת משמע כמו שתוספות אומרים שמשמע קצת, ברמב״ם זה משמע הרבה.
מה היה תרועה? ייתכן שזה ספק, זה תרועה או
שברים? שאלה טובה, אבל בכל מקרה אני רק מקריא לכם. כן, אוקיי, לא גומרים, בדיוק. אני רק מקריא לכם פה את דברי הרמב״ם ברמב״ם, רמב״ם זה בלכות שבת בפרק ה' הלכה י'ט. הרמב״ם שם אומר תקיעה ראשונה, הוא מתאר, נמנעו העומדים בשדות ולחרוש ולהדור ולעשות מלאכה שבשדה, אני מדלה קצת, התחיל לתקוע שנייה, נסתלקו התריסים ונעלו החנויות, דילקתי עוד קצת, התחיל לתקוע תקיעה שלישית, סילק המסלק. ואז הרמב״ם מתאר ושואק כדי לתלות דק קטן או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ותוקע ושובל. ודברי הרמב״ם באמת משמע ששלושת הראשונות הן תקיעות ושלושת האחרונות הן תוקע מריע ותוקע תקיעה תרועה תקיעה. לפער הזה בין היחידות בדברי הרמב״ם וגם ככה משמע בגמרא, זאת האמת, זה על רקע מה שנאמר בשיעור הקודם, שככל הנראה עלינו לדבר לא על שש אלא על שתי קבוצות של שלוש. שהדבר הזה גם בולט כאן בתוך סוגיית שבת, שכן בעוד שתלושת הראשונות זה נראה שאנחנו מפזרים אותם, היינו לא תוקעים אותם ברצף, זה את התקיעה הראשונה. לא כתוב בברייתא בגמרא מתי באיזה שעה בהם אמר תקעו אותם, זה לא כתוב. הרמב״ם כן אמר, אני קורא, תקיעה ראשונה אומר הרמב״ם תוקע אותה במנחה, כך הוא כותב, יש להניח שהכוונה למנחה גדולה, אתה חושב? לא, לא, חשבתי קטנה, חשבתי קטנה,
שדות, הם מתחבורה, שדות,
אז מנחה גדולה, אוקיי, יש פה מחלוקת, בסדר, איזה מנחה גדול, איזה מנחה קטנה. ואז הוא כותב כך, והשלישית קרוב לשקיעת החמה. אז הרמב״ם פה נתן זמן ברור לראשונה ולשלישית, מתי השנייה? זה גם ברור, מתי? זה תלוי, כשהם באים העירה, בדיוק, כן, כלומר, זה נאמר, כשהעובדי השדה באים העירה, אז אומרים לחנויות שיקנו את האוכל השבת ולסגור, כן? אבל הרמב״ם פה נתן זמן שבמשנה אין, אבל משהו ברור בדברי הרמב״ם, זה גם פשט הברייתא, שזה מפוזר, זה לא ברצף. לעומת זאת, הסט האחרון של השלוש, זה ברור כבר בברייתא וגם ברמב״ם. תוקע, מריע ותוקע ושובל. זה נעשה כסט, כלומר, ההבדל בין הסטים הוא גם אולי בהרכב של הקולות, והוא גם בפשטות בפיזור שלהם. השלושת הראשונות הם כל אחת מגיע למועד שונה של התכנסות פנימה, של הפסקת מעגלי עבודה ויצירה ופעולה, ולשלושת האחרונות כסט אחד עושות פעולה אחת.
למה השילוב שלהם זה תקיעות, 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 תקיעות?
זה עוד נחשוב, בסדר? אני... נחשוב, בסדר? בואו נתקדם קצת בשיעור וננסה ביחד לנסות לברר מה הפרקים של תקיעה או תקיעה, תרועה, תקיעה וכו', כן? האמת היא שבשיעור הקודם כבר אמרתי על זה משהו, אבל זה בסדר, נחזור את זה עוד פעם. זה בסדר. עוד נחזור לזה, בסדר? אבל בכל מקרה, זה מה שמופיע כאן בברייתא הראשונה במסכת שבת. מה שראינו בפעם קודמת, שצריך ללמוד בכלל את כל הסוגיה כאן על רקע משנה בסוכה, שהגמרא בכלל לא מרמזת לה, ושם המשנה בסוכה בעליל גם היא מבדילה בין השלוש והשלוש, כי המשנה בסוכה אומרת, אני קורא, אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש ואין מוסיפים על 48, והמשנה אומרת ובערב שבת יהיו מוסיפים עוד 6. אז הנה הכותרת היא 21 תקיעות, אז שאומרים עוד 6 הכוונה עוד 6 תקיעות, וכאן נאמר כך, 3 להבטיל העם ממלאכה ו-3 להבדיל בין קודש לחול. כאן, לא רק שזה ברור, שמה שגם פה, מי שיודע לקרוא, הוא גם רואה את זה, כן? שזה 3 ו-3. פה גם ניתנת כותרת ברורה, 3 הראשונות, מטרתם, ההבטלה הדרגתית ממלאכה. זה מה שאני הייתי אומר. מלאכת השדה, מלאכת המסחר, ואחר כך הפעולות שבבית. אני אזרוק עכשיו איזה משהו, תגידו לי אם זה טוב לכם. הפעולות שהן תוארות בבית פה שהן מבטילים מהן, הן כולן פעולות שביום טוב מותר לעשות אותן. אני רוצה להזכיר לך, ביום טוב מותר לבשל, ביום טוב מותר לאפות, ביום טוב מותר להדליק את הנר. כלומר המעגל השלישי הפנימי הוא מעגל אחר לגמרי. אני רוצה להזכיר פה את דברי הרמב"ן בפירושו לתורה. עכשיו הרמב"ן, והאמת היא שהרמב"ן גם חוזר לדברים במלחמת השם בתחילת פרק אין צדיק, פרק שלישי במסכת ביצה. עכשיו הרמב"ן כשהוא עוסק בשאלה של מה המקור להבדל בין היתר אוכל נפש ביום טוב לעומת שבת, אז הרי היתר נאמר במפורש בתורה רק פעם אחת, אחד המצות, שם הוא נאמר אך אשר יאחד אוכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, אבל במועדים אחרים זה לא נזכר. והרמב"ן שמה שהתורה בשבת מתנסחת כל מלאכה לא תעשו, ואילו ביום טוב מה אומרת התורה? כל מלאכת עבודה לא תעשו. וכאן אומר הרמב"ן, מה ההבדל בין מלאכת עבודה לבין כל מלאכה? שבשבת צריך שביתה טוטלית, לעומת זאת ביום טוב נאסר מלאכת. מה עם מלאכת עבודה? אז הרמב"ן אומר מלאכת עבודה זה פעולות שאדם עושה בשדה, זה פעולות שהן לא בהכרח יומיות. לעומת זאת בישול, דבר שכל אחד עושה בביתו מדי יום בשביל הניהול השוטף של מערכות החיים, אלו לא מלאכות עבודה. אני אוסיף עוד דבר, יש בראשונים דיון מאוד ידוע, תוספות בביצה בדף ג' דנים בזה, וגם הרמב"ן פה דן בזה, מה בדיוק אוכל נפש מתיר? אלו מלאכות, מה הוא מתיר? יש ירושלמי שהתוספות מצטטים בתחילת ביצה שזה מי לישה ואילך. אוכל נפש לא מתאים לקצור. למה לא? זה אוכל נפש, אני אקצור את התבועה ואני איתך. מתחיל מי לישה ואילך, וההסבר הוא מאוד פשוט על רקע דברי הרמב"ן, כי מלאכת הקצירה והתחילה היא לא מלאכה יומיומית. תחילה דווקא בימי חז"ל אולי כן, אבל הקצירה ודאי שלא. קוצרים, עונת הקציר, כולם יודעים כמה זמן היא עורכת. ספרתם עומר, נכון? דבר שני יום, קוצרים פעם בשנה, ואז הם מאחסנים. לישה, לעומת זאת, היא פעולה שעשית במטבח. היא, במובן הזה, אני חוזר, אני מדגיש את העניין הזה של המטבח מול החוץ. זה מאוד מאוד בולט כאן, הדבר הזה. כלומר, מבטלים את המעגלים החיצוניים, שהם מעגלי היצירה, מעגלי העבודה. והמעגל האחרון שאותו אנחנו נבטל, יהיה המעגל הפנימי. הבבלי ממשיך, בוא בוא, אנחנו בתוך הגמרא, כן.
אז מדובר פה על יום טוב, לא על שבת?
לא מדובר פה על שבת. האם תקעו ביום טוב? תשאל את זה עוד חצי שעה, בסדר? בוא נדבר, רק ציינתי שיש פה איזה רציונל, או המעגלים שיש פה הם מעגלים שאנחנו מכירים אותם מהשפה ההלכתית בעוד מקומות. זאת אומרת, זה מה שציינתי, כלומר, זה לא אקראי מה שיש כאן. התיאור המעגלים האלה הם מעגלים שהם מתארים את מארג החיים, גם באותו זמן וגם היום, למרות שהדברים השתנו. וגם היום יש את המעגל הזה שאפשר לקרוא לו השדה, גם היום יש את המארג הזה של המקולת השכונתית שפתוחה לידך, כן? גם היום יש את המלאכות הביתיות, כן? רק מאיר שזה קיים בעוד מקומות, כן? אתם ודאי מכירים את החידוד של הרב קפח על ה... אז למה זה כתוב היתר של אוכל נפש בפסח? יודעים מה שהוא מביא בשם סבא שלו? אז הרב קפח מביא בשם סבא, הרב יחיא קפח, שמה היה גלוי וידוע לפני ריבונו של עולם, שפעם יהיו כמה יהודים שיחשבו שאסור לאפות בחג המצות. אז התורה כתבה במפורש שמותר. אך אשר יאכל לאכול נפש ולבדו יעשה לכם. טוב.
מה זה,
נאמנים
כל בוקר,
אישה
את
האופר,
אני לא
מכיר
את זה.
אם אתה אוכל מצה רכה, אתה חייב?
כל בוקר
עשה את זה. אז מה רב מחפוד עושה היום? הוא לא אופה בפסח, הוא אומר, כולם מקפיא את זה, כל יום רוצים המקפיא, אבל מצה רכה לא מחזיקה מעמד בשבוע. זה משנה בפורשות שהיו אופים, ביום טוב ראשון עצמו, משנה בפסחים בפרק ג' אוקיי, אנחנו נסוגר מעגל, אני חוזר לפה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רשב"ג, מה נעשה להם לבבליים שתוקעין ומריעין ושובתים? מתוך מריעין תוקעין ומריעין. אבו לו חמישה, אלה שתוקעין וחוזרים בתוקעין ומריעין ושובתים מתוך מריעין, מנהג אבותיהם בידיהם. בבבל היה מנהג קצת שונה, הם לא היו עושים תוקע מריע ותוקע, אלא תוקע, תוקע ומריע. הם רצו שהשבת, השביתה תהיה מתוך מה? מתוך התרועה. כן, אבל היות ולא רוצים שיהיה חמישה, אז לכן הגמרא מסבירה, לא עשו תוקע ומריע, תוקע, תוקע ומריע. למה? גם זה בואו, נראה קצת בהמשך, בסדר? כלומר, אם קודם מרק שאל, מה זה משנה אם זה תקיעה או תרועה? אז פה אנחנו רואים, בבליים נורא אכפת להם, מרק, אם זה תקיעה או תרועה. מייקל, סליחה, מייקל, כן. מה אכפת לך את המייקל למרק? כנראה אכפת לך, אז אכפת לך, כן, זה תקיעה או תרועה. לא, אבל יש פה איזה עניין שהם עשו, שהתרועה תהיה בסוף. מה בדיוק העניין? אני לא לכם בהמשך, יש איזה הסבר של ליטאי והסבר של חוסי, בסדר? אז אנחנו נגיע לזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מתני לי רב יהודה לרב יצחק ברי שנייה להדליק את הנר. שואלת הגמרא, כמען, לא כרב נתן ולא כרב יהודה הנשיא. מי אמר קודם שנייה להדליק את הנר? שנייה זה החנויות. אלא שלישית להדליק את הנר כמען כרב נתן. תנא דבי רבי ישמעאל, שש תקיעות תוקעין ערב שבת, התחיל לתקוע התקיעה הראשונה, נמנעו העומדים בשדה מלעדור, מלחרוש, מלעשות כל מלאכה שבשדות, ואין הקרובים רשאים להיכנס עד שיבואו רחוקים ויכנסו כולם כאחד. אתה שואל למה, נכון? מה זאת לך התשובה? היות ושאלת, אז אתה לא לענות. אז יש עדיין רשי בעולם, אבל אין רשי מתיר. אומר רשי, שלא יחשדו הנכנסים באחרונה לומר שעסקו במלאכתן אחר ששמעו כל השופר, שאין הכל מכירים מי קרובים מי רחוקים. מה רשי אומר? אם התחילו לטפטף, וזה לא בבת אחת, אז יהיו אנשים שלא ידעו למה הוא בא אחרון, כי הוא הכי רחוק, יגידו, הוא בא אחרון, כי הוא המשיך, מה לעשות?
לעבוד.
לעבוד. אז לכן אנחנו רוצים להכניס את כולם יחד. אני הזכרתי בשיעור הקודם בשמחה, אלי, כמו שאמרת, אז על הירידים בלובלין, זוכר? שבעסקים הכי חשוב זה שיהיה כמו השני. זה לא... זה בסדר שכולם סוגרים באחד, אבל שכולם יסגרו באחד. כי אם אני סוגר באחד ואתה סוגר בשלוש, אני לא יכול, אז גם אני אסגור, אז גם אני אמשיך עד שלוש, כן? אז יש פה איזו אמירה שאולי באה מהמקום הזה, צריכים לסגור את כולם בבת אחת. אני אגיד יותר מזה. יש לי תחושה, וזה דברים שהתחלתי לדבר עליהם בשיעור הקודם, שיש פה לא רק, בכלל אנחנו צריכים לשאול, ונחדד את זה היום קצת יותר. למה בכלל צריך לתקוע? שאחריות שכל אחד על שבת, לא? כאילו, למה צריך לתקוע? שכל אחד, אתה יודע מתי שבת? לא פשוט, תכניס שבת, שנוח לך. אין שעור. יש שמש, יש זה. אוקיי, אז דבר אין שעור. וזה בהחלט יכול להיות שאיראז, ויש פה עניין הלכתי שהוא חמור, הוא תלוי שעות, הציבור לקח על עצמו איזשהו אחריות על הזמנים. כן? זה בהחלט יכול להיות. אני אשאל אתכם שאלה, למה מואזין מקורא לו קרא מתפלל? יש כל אחד, מה אתה יודע את התפילה? מה אתה אומר? אחידות. למה בכנסיות יש את הפעמון הזה? זה גם כן, אין שעון, נכון?
כל שגם התקיעה היא סוג של קריאה לשבת. לא רק לאנשים,
כאן, דבר יותר מהותי. אבל כמה
מגיע?
מצד אחד יכול להיות שאנחנו עושים, באמת, כי אין שעון, וזה עוזר לאנשים, ולמה לא, ובמיוחד אנחנו מפחדים מכל מיני צורס, כן? יכול להיות. במיוחד לי לנושא, אם יראים את הילדים בבית בשבת, כן? זה... אתם גם מתמודדים עם זה, או שצריכם בו קודם להתחתנו? לא. עושה... בוא נגיד ככה, כמו שהתפילין זה נושא מסובך, אז גם זה נושא מסובך. בסדר, אני לא אגיד יותר, כן? לא, כאילו, האם זה אחריות שלא לקום? מה, זה אחריות שלי? אני אומר לזה שלי הנשואים, אני אומר, אני לא מעיר אתכם בשבת, אז כאילו, די, אתה נשוי, כאילו. אלא כן, אתה אומר לי, רק תגיד לי מה השעה, תהיה שעון לשעון הדובר, זה אני מוכן, אני ממש שעה, אני הולך, אני נשוא, כן? ובאיזה גיל זה מתחיל? זה משתנה מבית לבית, מילד לילד. אבל זה מאוד דומה מבחינת הסיטואציה, כאילו הציבור לוקח על עצמו, ולכל להיות שזה לא רק כי הציבור עוזר לך להגיד לך משהו כי אתה לא יודע, או שהציבור מונע תחרות. אלא יכול להיות שיש קיום ציבור בשביתה. כלומר, השבת היא אמורה להיות ציבורית. זה לא רק, לי יש שבת, לך יש שבת, ולא יש שבת, ולה יש שבת. טוב. לא, כקהילה, כלומר, התיאור הזה שכולם נכנסים ביחד, הוא מעורר על איזה משהו שאנחנו מחפשים איזשהו ביטוי פומבי כביכול, אנחנו סוגרים את השדות. עכשיו, האמת, מתי היה צריך לסגור הכל? זאת האמת, מתי היה צריך לסגור הכל?
שבת.
בכניסה שבת. אבל אי אפשר פשוט. אז אנחנו ביום שישי, פה אני חוזר למושג שבעצם הולך פה כל השנה. המושג שנקרא ערב. ערב שבת. אני חוזר על הדוגמה שהוזכרה פה כבר של ערב פסח. עוד נדבר היום על הדמיון בין ערב פסח לערב שבת עוד פעם, מאוד מקום. גם ערב פסח, לפי דעה אחת, אני חוזר, יש איזה כיוונים שונים שעולים בתוך דברי התנאים. מהקו שפשוט מאוד י"ד עצמו הוא חג, הוא חג הפסח. אנחנו נגיד לקרוא לשבעת הימים. אבל י"ד הוא חג הפסח, ומי תדבר, זה חג המצות, כן. אבל יש גם קו אחר ברור, שנמצא בתנאים, נמצא בגמרות, שהקו הזה אומר שהאמת היא שהאיזם זה אמור להתחיל מהערב. אז אי אפשר את חג המצות או חג הפסח, איזה שם אתם רוצים, אי אפשר להתחיל אותו בשנייה שהוא מתחיל. כי החמץ, מה דינו, צריך לבאר אותו לפני כן, שאני רוצה לחזור לקאט 22 של פסח. אין לי אור חמץ לפני שהחמץ אסור, נכון? ואין דבר כזה. כאילו אם מישהו ישרוף כיכר של לחם היום, נגיד, וואו, הוא מבאר חמץ?
לא.
מה פתאום? סתם, הוא בעל תשחיס. מתי הוא הופך להיות חמץ? שהוא נאסר. כמו כי חמץ זה לא מושג כימי, זה מושג...
הלכתי.
אבל מה הבעיה? לכן מה אמרה התורה? אך ביום הראשון תשביתו שעור. למה התורה כתבה כך? כי מה, תשביץ שעור לפני פסח? ותאכל אותו. מצד שני, זה מאוחר מדי. שערב פסח, הוא בא לפתור את הבעיה הזאת. אנחנו אוסרים את החמץ, לפי התפיסה הפשוטה של האופן שבו ראשוני אשכנז קראו את הגמרות, עיקר זמן הביאור הוא מחצות עד הערב. כלומר, אחרי שהוא נאסר, עכשיו צריך לבאר אותו. מופיע באור זרוע שהריצבה כל כך ניבל מהדרבונון, שמה עושים בדרבונון? הקדימו אותו לבוקר, אז מה, אני שורף חמץ מותר? הוא היה משאיר כיכר אחת ושורף אותה אחרי חצות. כי הוא אמר, אז מה אני עושה? ואני יכול להגיד שאני, זה נראה לי ברור שכך צריך, אבל איפה שאני גר, אף אחד לא עושה את זה. אז אני אסביר, לי די ברור שאותו דבר קרה גם ב... לפני חצות. הרי מתי הזמן של שריפת חמץ? בתחילת שש, נכון? מה קורה לחמץ בתחילת שש? הוא כבר אסור מדרבנן. אז זה נראה אותו רעיון, אתה שורף חמץ מותר. אבל מה קורה? קורה דבר מאוד מוזר, אולי גם ברמת אשכול זה קורה, תגידו לי. קודם כל, כל הלוחות הם מוגן אברום, כשזה סוף זמן חמץ. על קריאת שמע, אני לא מדבר לאלה שקשה להעיר אותם בבוקר. גם אלה שמקפידים, אף אחד לא מקפיד בציבורים שלנו, על מוגן אמור, מה פתא אמר, שמי שפה יש בית כסף בשבת, אלה פרושים, כן, אבל הם סתם ככה, הם נקום מוקדם, בשם יחסד. אבל לא רק פתאום מוגן אמור, כן? ביאו חמץ, לכל רבון, פתאום, בערב פסח שחל בשבת, זוכרים, זה היה לפני שלוש שנים, אני חושב. כולם קמו כל כך מוקדם, ועל הביאה זמן מוגן אמור, לי זה נראה משונה. אז מה קורה? אנשים גורמים לאכול את החמץ שלפני זמן מוגן אברהם, אז מה כולם עושים? יש מצעד של כולם, הנקודות האלה שלה. עכשיו כולם שורפים את החמץ, שהוא עדיין מותר באכילה. אמרתי, זה מוקדם מדי, תחכו איזה שעה וחצי. אבל זה, אני לא אשרוף לבד, אני לא הולך לשרוף איתם. אבל זה נראה לי לפחות, נראה לי בדי הגיוני, שאני צריך, ממש אני רוצה להסביר הוא, שצריך את המושגים האלה של ערב פסח, המושג של ערב שבת, מהסיבה הפשוטה, אי אפשר פשוט לבוא לחג ולהתחיל אותו ביום שהוא מתחיל. זה לא דבר אפשרי. הוא נכון שקיום השבתון, השביתה, אמור להיות... לא, יש לך שחשכה, זאת האמת. אבל זה לא ניתן, כי אפשר להגיד לך, אתה נר, אתה פעולה האחרונה בבית, אבל מה נגיד לך? תחבא את המכונת תפירה שלך, או תחבא את השדה, אז... אנחנו חייבים לחבות לפני כן, אז הערב שבת הוא זמן שבו אנחנו קרובים לשבת, אבל הרעיונות שלו, האידאות שאנחנו רואים בהן, הן אידאות של השבת. כלומר, האמירה הזאת, כולם ביחד, סוגרים את כל השדות, זה מעין סגירת המפעלים, זה סגירת פעולות... עכשיו, הסיבה שהוא נעשה עם תקיעה או בצורה פרובית, אולי הוא טכני, כל השיעור הזה אנחנו נראה, הדבר הכי בטוח זה במינימלי, עם הטכניים. אבל הנפש שלי, לפחות כוספת, שלדברים האלה יש היבטים מעבר רק לצדדים הטכניים. אולי ההצטברות תשכנע, כי אם על כל דבר נצליח להסביר, אז אולי זה אומר שאולי זה כיוון חשיבה שטוב לפחות להציע אותו. אבל בהחלט יכול להיות שיש פה איזה קיום שאנחנו סוגרים את השדות. ולכן זה צריך להיות, באיזה אופן? כולם ביחד. אם זה רק היה לעזור לך, דין דין דין, עכשיו הגיעה השעה, בסדר, אז מה כל אחד אומר? אוקיי, אז זה כל אחד בזמנו. ההתעקשות הזאת, שכולם ביחד, יש בו איזה מימד, שמביא הרעיון, כי יש פה איזה קיום ציבור. כן, בבקשה, מי שפה רוצה להיות? מייקל, כן.
למה אם כן יש את העניין של מה שמדברת על מתי להסיק להסתפר, ומתי אני רוצה שלא לצאת עם מחר, זה מאפיין את זה במיוחד,
אם
כבר יש לי התתקיות
שאומר
לי מתי להסיק.
לפי מיטב זיכרוני, באותן סוגיות, החשש העיקרי הוא שזה דברים שנמשכים,
נמשך.
ושאתה יכול פשוט לאבד שליטה על הזמן. התור אצל הספר אתה מכיר, נכון? אז אני יכול לזכור שבימי קדם, ספר זה לא כמו היום. לך, תעשה לי מספר 3, אני לא יודע. זה כמו פן של נשים, בסדר? זה כאילו, זה בית מרחץ, לא זה בית מרחץ אצלו, אתה חושב שזה יתקלח 10 דקות? טוב. פרודוקציה שלמה, זה יש חדר, זה מזיעים בו, חדר חם, חדר קר, יושבים עם החבר'ה ומדברים, ומה אתה יודע, מתי זה נגמר, כאילו, שם זה דברים שהם יכולים להימרח, זאת אומרת, בית שליטה. אני הייתי אומר גם לא ללכת לתור לרופא בזמן כזה. זה גם זה כידוע יכול לקחת, הרבה זמן. אבל זה אומר לי שזה משהו קצת אחר. ופה השפה הזאת שכולם ביחד, זה נראה יותר איזושהי שפה שאנחנו מחבים את השדות, כלומר משביטים באופן ציבורי. עכשיו בשדות אסור מה לעשות? בוא נגיד ככה, כשכולם נכנסים ביחד, נראה אחד עובד בשדה, הוא מחלל שבת. למרות שעדיין מה? יום שישי, כן? אני רק מזכיר, כאילו מי שרוצה קצת יותר להפנים את הרעיון הזה, דיברנו על ערב יום כיפור במונחים מאוד דומים, זוכרים? כשבאנו את הספר. אני לא זוכר אם הזכרתי פה את הדברים של הרב גיגי. פעם שמעתי מהרב גיגי שיעור על סעודה מפסקת של תשעה באב. אז המהלך שהוא הציע באותו שיעור מאוד דומה למהלך שמופיע אצל התז, ונדמה לי שגם רבינו יונה עומדת משערי תשובה. על המצווה לאכול בערב יום כיפור, שבעצם היה צריך לאכול ביום כיפור, זה יום טוב. אי אפשר לאכול ביום כיפור, אז מתי אוכלים אותו? בערב יום כיפור. הרב גיגי טען שאיך אדם, האוכל הרי, זה מודע דבר נכון, הרעיון הזה, האוכל הוא מבע של המקום שבו אדם נמצא. איך שהסעודה נראית, דיברנו על זה של לפני פסח, מי שהיה בשיעור בקטמון. דיברנו על זה שאוכל, איך שאתה יושב בארוחה, זה מביא מעמד חברתי, מעמד כלכלי, זה לא רק מה אתה אוכל, כן? והטענה שלו הייתה שסעודת אברהם הזה, כשרואים אדם שהוא אוכל סעודה כזאת, זה מבע של האבילות שלו. בעצם היינו אמורים את האבילות, שהיינו אבילים, שהרי סעודת, הסעודה המפסקת היא סעודה שאין בה שני תפשילים, היא סעודה שמי אוכל דבר כזה, רק בן אדם שהוא בצער ובמצוק. היינו אמורים להביע את האבילות שלנו באמצעות הסעודה, רק בעיה אחת, זה תשעה באב, אסור לאכול. אז מתי עושים את זה? ערב תשעה באב. יש פה קו שחוזר בכל ההסברים האלה, שבאים ואומרים, אני... מצד אחד זה דברים שהתחילו בתוך היום עצמו, אבל אי אפשר לעשות לפני כן. בסדר, זה הקו המרכזי באיזשהו מקום. גם הדקת הנר דיברנו על זה בשעתו שהוא כך. אני יודע שזה דבר, נר שבת צריך להיות בשבת, רק מה? אי אפשר, לא לפני. אבל הזמן הזה, כאילו שהוא לפני, הוא בעצם התייחס להיבטים שעולים בתוך הזמן עצמו, בתוך השבת עצמה. כן, הסוגיה ממשיכה. ועדיין חנויות פתוחות וכניסים מונחים, כן, הכניסים המונחים, רש"י פה שולח למשנה בביצה, על הכניסים, החנויות שלהם, מי שלמד בבא קמא או קצת טייל באתרים ארכיאולוגיים יודע איך זה נראה, היה להם את הרחוב, הצדדים שלו היו מקורים, ושם היה להם כל מיני כוחים כאלה שאדם היה יכול שם להפסיד את הסחורה שלו, היו פותחים את הדוכנים לצד המקורה שהיה בצל. כל השאלות של בבא קמא זה פשוט הרבים, רשות היחיד, צידי רשות הרבים, כן? והיה להם טריס שהיו שמים אותו על הכוחים האלה כדי לנעול אותם בלילה, שלא יגנבו להם את הסחורה. אז הטריסים מונחים, זה דרך יפה להביא לחנות פתוחה. טריסים מונחים, התחיל את כל התקיעה השנייה, עכשיו מה עושים? נסתלקו הטריסים ונעלו החנויות. אני הייתי קורא לזה, זה לסגור את מעגל המסחר, שבאופן ברור, מעגל המסחר הוא גם יותר פנימי, אבל הוא גם פועל בעקבות המעגל היצרני שלו השדות. עכשיו סוגרים גם אותו, כן? זה, וגם פה צריך איזה שרש, כל החנויות נסגרות וגם פה ביחד. זה דבר, יש פה עכשיו רשות הרבים שאין בו מלאכה, זה מה שיש. ואז עוברים פנימה, ועדיין חמים מונחים על גבי קירה, וגדרות מונחות על גבי קירה, כלומר עדיין מבשלים בבית. התחיל לתקוע התקיעה השלישית, סילק המסלק, טוב, עכשיו צריך את הסירים להפסיק לבשל, והטמין המטמין, והדליק המדליק. עכשיו עוברים, זה נקרא היום להכין פלטה, בסדר, מטמינים, שומרים על החום, אבל כבר לא מתעסקים עכשיו עם הבישול, ושואל כדי צליה דג קטן, שזה הבישול האחרון, מה שתמיד שוכחים, כי מה שנשאר לך לשבת, כן? ושואל כדי צליה דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, ועכשיו למה הגענו? פה זה מאוד ברור, עוד פעם, תוקע, מריע ותוקע, ושובט. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שמעתי, שאם בא להדליק אחר שש תקיעות, מדליק. זה לא הכל, בסדר, אז תקעו, כן? מה בעצם הטענה של רבי יוסי ורבי חנינה? שזה יותר פשוט תזכורת, בדיוק. אצל רבי יוסי ורבי חנינה רואים, לא שזה עכשיו שבת, אלא שזה מהווה מה? סוג של מערכת קריזה, אבל מה כל אחד עושה בבית? בסדר, אתה צריך עוד דקה, עוד שנייה. ומה ההוכחה שלו? ההוכחה שלו זה חזן הכנסת. שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת להוליך שופרו לביתו. אם דיברנו קודם על הדילמה של מה עושים עם מועד שצריך לעשות בו דברים אבל אי אפשר לעשות אותם במועד הזה, אז מקדימים, אז הדילמה הזאת היא גם על דמויות מסוימות שעושות את הדברים האלה. וחזן הכנסת הוא בכניסת שבת לא מסדר פלטה ולא נמצא בבית בהסתדר של הדקה האחרונה, הוא בתפקיד, כן, מה איתו? מה הוא... עכשיו בירושה, בבבלי פה גם מפורש, נראה בהמשך שבתוספת הזה לא כך, שמה כנראה הוא היה תוקע? כתוב פה מפורש, שהוליך שופרו לביתו. אז פה מפורש בבבלי, שהתקיעה הייתה בשופר, נכון? אז זו הוכחה של רבי יוסי. אמרו לו, אמר לו, אם כן נתת דבריך לשיעורי, או בלשון אחרת, אנחנו רוצים שיקחו את התקיעה הזאת ברצינות, כלומר מה וגם חזר לכנסת, תגידו לכל החזנים מותר להם, מה זה מותר להם? איפה הוא גר, לא דיברנו איפה הוא תקע, כן? אבל איזה מרחק מביתו, כלומר, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, אלא מקום צנוע יש לו לחזן הכנסת בראש גגו, עכשיו אנחנו יודעים שהוא היה תוקע בראש הגג, ששם מניח שופרו, היה לו שם איזה מתקן לשופר, כפי שאין מטלטלים לא את השופר ולא את החצוצות, וכאן גם החצוצות נכנסות, וכאן הגמרא נכנסת לדיון שלם שכרגע בוא נעזוב אותו, וזה האם שופר וחצוצה הם מטלטלים בשבת עם מוקצה או לא. בכל מקרה הסוגיה כאן, עד כאן היא קרה, היא מתארת את שלושת התקיעות הראשונות מבחינת מיקומה בגמרא, וגם מבחינת הדגש שלה זה נראה שהיא אמורה לתפוס בכל קהילות ישראל, נכון? כלומר, זה לא מוגבל לשום מקום, בא ומביא ברייתא, הברייתא לא אומרת לך איפה זה היה, הברייתא לא מתארת לך איזה משהו מיוחד באיזשהו מקום, למה הברייתא מדברת? על חזן הכנסת, יש לו איזה גג, יש לו שופר, שיהיה בכל מקום, לכן הרמב״ם, אני הולך לישון קצת, נרדם לי בשיעור המחשב, כן. הרמב״ם, אני חוזר אליו בהלכות שבת, הרמב״ם כותב, כל מדינות ועיירות של ישראל תוקעים בהם שש תקיעות בערב שבת. זה בכל מקום. שמעתי, אני לא ראיתי את זה הפעם, שיש איזה יהודי שעובר במחנה יהודה עם שופר.
כן, חצוצרה.
חצוצרה, הצופרים האלה, זה הכל הסיפור הזה. זה הכל הסיפור הזה, אבל זה, כבר, אתה לומד מסכת שבת, אני אגיד שני דברים. א', זה לא, אין לזה שום קשר למקום מסוים. זה כלשון הרמב״ם, אי אפשר להגיד זה יותר טוב. כל מדינות והעירות של ישראל, שיהיה בבית שמש, שיהיה בתל אביב, שיהיה בטיר הצבי, זה לא משנה איפה, כן? זה דבר ראשון. דבר שני, ברור שמסכת שבת נורא נורא מתעניינת בשלושת הראשונות. זה ברור למה. כי מה ההקשר של הסוגיות שלנו? הפסקת העבודה ביום שישי. הרי מי עושה את המעגל הזה של הפסקת העבודה, מוריד אותו בהדרגה, מחווה את האזורים ואת הפעולות? התקיעות. זה קרה של מסכת שבת. אבל ראינו במשנה שם בסוכה, שהמשנה בסוכה מתארת את זה כתקיעות שנעשו במקדש. המתואר שם, אני חוזר למשנה בסוכה, המשנה בסוכה אומרת 21 תקיעות, אין פחותים מה-21 תקיעות במקדש. וכשאני מסתכל בתקיעות האחרות, התקיעות האלה הן תקיעות שיש להם זיקה אדוקה למעגל המקדש עצמו, שכן מה נאמר שם? זה תקיעות בפתיחת השערים, זה תקיעות על תמיד של שחר, זה תקיעות על המוספים, מה שמוסיפים בחגים, כן? אז הניסוח המים, זה בתוך המעגל הזה של תקיעות, של נראות חלק ממעגל השירה במקדש, התקיעה בחצוצרות במקדש, מביאים לי את השש התקיעות האלה. ואכן הזכרתי בפעם קודמת שהרמב״ם מביא פעמיים את התקיעות, פעם אחת ברחוב שבת, פרק ה, באותו פרק של נר שבת. למה? כי התקיעות האלו הן תקיעות שמה? כמו נר שבת, ערב שבת, לקראת הכניסה לשבת, הן פועלות לפעולה של הפסקת המלאכה, ומהעבר השני הוא הביא את זה גם בכל כלי המקדש. בפרק שפרק זין שם מתאר את הממונים על המקדש, שהוא באותו פרק הרמב״ם, אני חושב שלא הבאתי את זה פה, הבאתי את זה לעצמי, לא, אבל באותו פרק הרמב״ם, כן, רמב״ם בכל כלי המקדש, פרק זין, הוא מתאר את הממונה על המשוררים, שהוא מתאר לבני המקדש, והוא אומר, על פיו תוקים על הקורבנות, במילים אחרות, הוא זה שאומר, כי הוא זה שאחראי על הארון מציח, כן? ועל פיו תוקים על הקורבנות, ואז הוא נכנס, הם פוקטים במקדש, ב-21 תקיעה בכל יום, בערב שבת מוסיפים שש, כל מעגל של מקדש, שיש פה עוד דבר. אם ראינו קודם, בבבלי, שבבלי לא תוקים בשופר, הרמב"ם פה כותב במפורש, וכל אלו התקיעות בחצוצרות הן. וזה גם ברור למה. כי יש לנו דין שהגמרא במשנה בראש השנה בפרק שלישי אומרת אותו, והבבלי מביא לו סמך מפסוק, וזה שכל התקיעות שהיו במקדש היו בחצוצרות. היה חצוצרות יחד עם שופרות. מה נאמר שם? שיש הבדל בין התעניות לבין ראש השנה, שבתעניות החצוצרות מעריכים שמצוות היום בחצוצרות, ואילו בראש השנה השופרות מעריכים כמצוות היום בשופר. אבל אומרת שם הגמרא שבגבול אינם רצו לעשות ככה, ואמרו לו, בבבל גם רצו לעשות ככה, אמרו לו, ומה היה הטענה? שיש פסוק בחצוצרות, וכל שופר הריעו לפני המלך השם, רק לפני המלך השם יש חצוצרות. אין חצוצרות בגבולים. וכאן אני רוצה לראות לכם עוד גמרא מדהימה, הצביע עליה פה אחד מהאחרונים פה בסוף שהתפיסו את המגעות הריבץ, לגמרא בעבודה זרה בדף עין. שם תקשיבו טוב ללשון, קודם כל מוכח מהגמרא הזאת שעוד בזמן המוראים היו תוקעים בבבל, בשופר, ביום שישי היו עושים את התקיעות, וגם שזה בשופר קודם כל, לא בחצוצרה. שכן, מה נאמר שם בדף עין, אני קורא לכם, הגמרא אומרת כך: אם אדם שומע כל מיני קולות, אז מה הוא צריך לדעת, כן? אז בעיקר מה שמעניין את הגמרא שם זה אם יש פה יהודים או לא. אז תראו מה כתוב שם: קל שיפורי דבי שימשי. אדם שומע שופר ובין השמשות, כן? אומר רש"י של ערב שבת שהיו תוקעים להבדיל בין קודש לחול, נפק ועזל, המערבה וכו' וכו' וכו'. בסדר, אז השאלה היא האם הוא צריך לחשוב שגוי היה פה יהודי. אבל אם אתה שומע ביום שישי בשעה הזאת שכולם ממהרים, אתה שומע שופרות, אז מה אתה יודע? זה יהודי. ויש פה ממש עדות ברורה, אבל שיפורי זה שופר, אני מצדק? לפחות רש"י אומר ככה, הוא לא מתאחד, שיפורה, רש"י גורס שיפורה. זה דורש בדיקה, אבל יש צד לחשוב שבמקדש תוקעים בחצוצרות, ואילו בגבול הנה איך תוקעים. בואו נבדוק עוד פעם אם הרמב״ם מסביר את העניין במה תוקעים. אז הרמב״ם בלכות שבת לא כותב במה תקעו. אני מעיין עכשיו עוד פעם בפרק הלכה י' ח', הרמב״ם לא מזכיר פה את עניין החצוצרה. אני חושב שזה נראה לי נכון לומר, ובוא מיד נבין, אז מה עוד פעם תשאר, מה אכפת לי? בסדר? שבמקדש זה בחצוצרות, ואילו בגבולים זה בשופר. ובוא נאמר את זה קצת אחרת, שההבדל בין הכלי שבו תוקעים במקדש לגבולים, אולי הוא מגלה שיש קיום שונה במקדש מאשר בגבולים. זה מה שאולי זאת המשמעות שלו. כלומר, במקדש יש לנו קיום אחר, שלכן צריך כלי אחר. לעומת זאת בגבולים אולי הקיום הוא שונה. כמובן, כמו עוד הרבה מאוד דינים שיש אותם במקדש ובגבולים, כדאי מאוד לשקול את המבנה שמתקיים במקומות אחרים, שהדין ביסודו הוא דין של מקדש שהוא יוצא החוצה או מורחב החוצה, כן, כמו למשל לולב ביום בעיקר הדין, כן, לולב בחזק, בסדר, הפשוטים. בעיקר הדין הוא ביום ראשון בגבולים, שיבה במקדש, מתקנים שכולם נוהגים כמו המקדש. לגבי שופר בראש השנה זה סיפור מורכב, אני חייב להגיד, אבל אני כרגע בהקשר הזה זה שום גמרא. אני אגיד שבירושלמי יש דעה שמובא בשם רבי שמעון בן יוחאי בירושלמי בראש השנה בפרק תחילת פרק ד', שמה הסיבה שבראש השנה שחל בשבת במקדש היו תוקין אבל לא בגבולי? כי עיקר קריאת שופר איפה צריכה להיות? במקדש. יש דעה כזאת, המאירי גם מביא את זה. כלומר, יש לנו ודאי מודל כזה. ולכן גם פה אני לא הייתי שולל מודל שיש לנו מצד אחד תקיעה בכניסת שבת במקדש, ובצידה יש לנו תקיעה בגבולי שיכולה או להיות קיום אחר, או להיות בבואה של אותו קיום, או יכול להיות הרחבה של אותו קיום, אבל אפשר בהחלט ראוי, ודברים האלה מופיעים במפורש גם באחרונים. האור שמח, בוא ניגע בשאלה, שאנחנו הרי מה אנחנו מנסים לברר, מה עתיב התקיעה הזו. אני בעצם אסביר מה השאלה שמרחפת פה בחלל האוויר. האם זה בחינת שעון ציבורי שמצלצל דינג דונג ומספר לאנשים מה השעה, או אם ההכרזה הזאת היא הכרזה שיש בה איזושהי מהות של הכנסת השבת באופן ציבורי, האם הקול הזה, עוד לא הגדרתי, הקול הזה מגשים משהו רק מעבר לשכולם ידעו את השעה, כן? וזה מפתה כמובן, זה נראה כמעט ברור, אם כבר הגענו לכך שאולי יש מקדש מול גבולים, יותר מסתבר, אם לחפש מהות שהוא מעבר רק לדעת מה השעה, שאיפה נחפש את זה? במקדש. כלומר, בגבולי יותר קל לחשוב או לדבר על
שעות.
יותר על שעות. סיבות יותר טכניות, כן? למרות שגם בגבולי אני... יש לי את כל הפיתוי שבעולם, כן? שאני רוצה לך גם בגבולי. אני לא, במקדש זה בטח יותר קל. עכשיו, כשנצבור את ההבדלים שהצביעו בין גבולי למקדש, אז אנחנו נוכל לקבל תמונה. אז יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, והיא האם תוקעים גם במוצאי שבת. כשהשבת יוצאת, או רק כשהשבת
נכנסת.
הרמב״ם כותב בהלכות שבת בפרק ה', אני קורא, וכן תוקעין במוצאי שבת אחר צאת הכוכבים להתיר העם למעשה. הרמב"ם מפורש שתוקעין גם במוצאי שבת. בעצם השבת נכנסת בצפירה והיא יוצאת בצפירה. כשהעולים הרמב"ם בתוספתא כפשוטה לתוספתא סוכה, שם נמצאת התוספתא שמקבילה לברייתא שלנו בבבלי, הוא מעלה שם אומנם בהיסוס מה את הרעיון, שאולי התקיעה של מוצא יום כיפור הוא זכר לדבר הזה. אני יודע שאולי הוא חושב אחרת.
מה של 48 אין זכר? 48
תקיעות אין זכר. וכאן אתה בעצם רומז לרעיון שאמר אותו האור שמח, שרצה לדייק אותו בפירוש המשניות בחולין. שרק לפני שאני אגיד מה הוא ניסה לדייק, הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א בשבת קי"ד עמוד ב', בואו מיד נראה שם משהו בגמרא, שם הגמרא דנה אם תוקעים בערב שבת שהוא יום כיפור, אם תוקעים בערב שבת שהוא יום טוב, אם תוקעים במוצאי שבת שיום טוב אחריו, כמו שהיה השנה בשבועות, כן? האם לתקוע במעבר מיום כיפור ביום, כל זה כמובן בזמן שלא קידשו על פי החשבון ועל פי הראייה, ביום כיפור היה יכול ליפול בשבת או ביום ראשון, כי מה שיש לא עדו ראש זה לא יכול לקרות,
כן.
אבל שם הם כולם אומרים מה פתאום, מי תוקע במוצאי יום טוב? מה? עכשיו, זה פי דעתם, זה דיון מיוחד במוצאי שבת, רק במוצאי שבת שהוא יום טוב, אז יש מקום לדון על ה... אבל סתם מוצאי שבת למה לתקוע? זה מדהים לראות את הנימוק שלהם, בעיקר הנימוק הרמב״ם אומר, מה אכפת לי אם מישהו עוד לא יעשה מלאכה? אבל למה מוצאי יום טוב אכפת לי? סמוי ששאלת אותי על הזמנים במוצאי שבועות, מה היה ראוי להמליץ לאנשים על הזמנים? אז מה הרמב״ם? כי יסודת יום טוב מאוד מעניין אותי, אני אקריא לכם את זה כדי שתאמינו לי. הרמב"ן אומר בחידושיו לשבת, אומר הרמב"ן, אני קורא את זה, כן, אומר ככה, בעלמא לא תקינה, כלומר בכל מוצאי שבת אין איזה הכרזה פומבית הגיע הזמן. למה? משום דמלכת רשותי, מה אכפת לנו לה? זה לא זמנם לא ידע שיצא שבת, אז הוא עוד 5 דקות לא יעשה מלאכה, מה אכפת לי? אלא ביום טוב לאחר שבת רואי לתקוע, לתאום מלאכת אוכל נפש שהיא מצווה. כן, זה הרמב"ן פה מניח הנחה שבעיניי היא לא כך פשוטה. קודם כל מעשית, מה הרמב"ן בטוח? שמוצאי שבת, הרי כשאני נוקט עמדה, אני תמיד בוחר, אני אומר נגד עיניי אפשרויות שיכולות להתרחש. יש לי גם ברירת מחדל ויש גם אופציות שהן פחות נראות לי סבירות. השאלה היא כזאת, כשאני לא מכריז פומבית שהשבת יצאה, מה יקרה? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא, אז אנשים יעשו לפני כן. כלומר, אם אנשים יהיה להם תקיעה, אז הם יודעים, עד שאין תקיעה, לא עושים, מה אין תקיעה? אז יש את האלה. כמו שיש את המניין שהוא 5 דקות לפני הזמן, אה? לרמב"ן ברור שזה לא אופציה. מה הרמב"ן על נגד עיניו? אם יהיה תקיעה, אז יעשו מלאכה אחרת. אם לא יהיה תקיעה, אז יחכו עוד כמה דקות. אתה יודע מה שיחכו. זה, הרי תזכרו, גם הרמב"ן הוא רבי יותר, כלומר ככה לא יודע מה זה לא חיכה. כאילו, זה בכלל לא פשוט שזה ככה, אבל דבר אחד ברור. מערך השיקולים של הרמב"ן, מהו? אין פה שום דיבור על משהו של קיום, של מהות, רק מעניין אותו שאלה אחת, מבחינת האינטרסים שלי, המדיניות שלי כמוביל את הקהילה. השירות שאני רוצה לתת, שאני הודיע להם את השעה, כן, אני הביג בן, אני הודיע להם עכשיו את השעה כי אין להם שעונים, האם אני מעוניין לספק את השירות? אז הוא אומר ככה, יש לי עניין לספק את השירות בכניסת שבת. למה? כי מה הרמב"ן ראה לנגד עיניו אם לא נתקע? ואז הם יעשו מלאכה לתוך שבת. זה מה שהם יעשו, בדיוק. כמו היהודים האלה ביריד בלובלין. הם יעשו עוד. עכשיו אני רץ ואני תוקע, כי אני רוצה למנוע אותם ממלאכת איסור. הוא רוצה לשבת. זה ככה נראה. כלומר, אין פה שפה מהותית. באשר לרמב"ם, אין הרמב״ם אמר בוא נתקע מהסיבה שהוא ראה בזה משהו מהותי. אני רוצה להציע בהמשך שכן. אני יכול לומר אבל שרבים שכתבו על הרמב״ם חשבו שזה גם כן רק עניין שהוא גם כן פונקציונלי לגמרי. כלומר, יכול להיות... נכון? נכון, אבל יכול להיות שהרמב״ם היה מוטרד מהאפשרות שתיארתי קודם, שמישהו בלי תחייה יעשה מלאכה, אז יש לו אינטרס. אני יכול להגיד שהאור שמח מציע שלדעת הרמב״ם הוא רוצה בעיקר ליישב אותו עם המקורות, והוא טוען את זה על פי פירוש המשנה בחולין, בסוף פרק ראשון יש משנה תקיעות. עכשיו אתה טוען האור שמח שבמקדש תקעו רק בכניסת שבת ובגבולים תוקעים גם בצאת שבת. אני רוצה להקריא לכם את הדבר. מה שאני כרגע מחפש הוא בעיקר הבדל בין מקדש לגבולים, כי זה יותר יבסס שיש קיום מיוחד במקדש. אני קורא לכם את דברי האור שמח. האור שמח כותב ככה, בעד התנן בחולין, כל מקום שיש הבדלה אין תקיעה, זה משמע מוצאי שבת לא תוקעים כלל. כבר פרש רבינו בפירוש המשנה, שם זה במקדש קיים, דשם לא היו תוקעים במוצאי שבת משום דעבודת קודשים איתה גם בשבת. וכן מוכר בפרק החלים דחשית כי עוד במקדש בשבת ולא אך במוצאי שבת יעוין שם. וכן רבינו בלכות כלי המקדש רק במדינה היו תוקים. עכשיו מה שעולה בדברה זה עניין שיש לדעתו הבדל כזה, אבל הוא פונקציונלי, כי במקדש בין כה עבדו בשבת, עבדו בשבת, עבדו במוצאי שבת, מה בשביל מה? אבל כאן יש לו הנחה מסוימת שאנחנו צריכים קצת לברר אותה, כי הגמרא בשבת בקוף י' ד' מבררת אותה, והיא עבור מי תוקעים במקדש. אז כאן הגמרא במפורש דנה בזה. הגמרא בשבת בקוף י' ד', יש לכם גמרות שבת, נכון? אז בקוף י' ד' עמוד א', הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי שמואל ורבי עקיבא, האם חלבי שבת קריבים ביום... האם חלבי יום הכיפורים קריבים בשבת? כלומר, כשיום הכיפורים חל ביום שישי, האם את החלבים מותר לשרוף על המזבח בליל שבת שהוא מוצא יום כיפור? לביאה המחלוקת משמואל ורבי עקיבא, וזה הגמרא אומרת כך, כי אמר רבי זרע, יבינה בבבל, כלומר, שהייתי שם, הווה אמרי עד לתניה יום הכיפורים שחל עוד ערב שבת לא היו תוקים ומוצאי שבת לא היו מבדילים דברי הכל היא כי סליקנו להתם כמו כשליתי לארץ ישראל השכחת אל יהודה ברד רב שם מפזי דייתי וקרמה רבי עקיבא היא תהי רבי שמואל היוון דאמר חלבי שבת קרבים ביום הכיפורים ניתקה כי איך דלה וידי דחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים הוא אומר היה צריך לתקוע ואז אמין עלי ענה כהנים זריזים הם ולא צריך לתקוע בשביל מי?
בשביל הכהנים.
בשביל הכהנים, הם לא צריכים תזכורות. אמר להם הקשיש אברי דרב חיסדא ורב אשי מי אמרין על כהנים זריזים הם ואתנן שלוש להפתיר את העם ממלאכה שלוש להבדיל בין קודש לחול. אז מה הגמרא חשבה בשאלה הזאת? שאם תוקעים למקדש, בשביל מי תוקעים? בשביל הכהנים. שאני אומר, דברי האור שמח מאוד מתאימים לדבר הזה, לא צריך לתקוע במקדש כי אין טעם לתקיע במוצאי שבת אבל הגמרא דוחה את זה, אומרת הגמרא כי דאמר אביי לשער עמדי בירושלים מי שלמד זמני קריאת שמע הוא כבר פגש את זה הגמרא אומרת שבמקדש הייתה נברשת לפני העולם שהלני המלכה תרמה אותו ושהשמש הייתה השמניים שלה פגעו בנברשת, יצאו ניצוצות כאלה, זה היה כמו מראה כזאת, כן, שיצאו ניצוצות, אז כולם ידעו שהגיע הזמן לקרוא קריאת שמע. אז אחד מהמקומות הגדולים שבעלי התוספות התייסרו, שמהגמרא שם ביובה בדף ל"ז מהשמע, שמתי מתחיל, מתי זמן קריאת שמע של שחרית? אחרי הנצח אמר, צריך שיירו את הקרניים, אבל מה נאמר הרי במשנה בברכות? של דעת רב לזר, סוף זמן קריאת שמע הוא הנצח המה, אני לא אפתור את הבעיה הזאת פה, זה דיונים אדירים בראשונים, אני רק אזכיר, הגמרא שם שואלת ביום ולמד זיין, היא לא מבינה כלום, הרי המשנה בתמיד מתארת שהכהנים מתי היו קוראים קריאת שמע, לפני זה, ככה מתואר שם, אז מי צריך את הנברשת? אומרת, אמר אביי, לשם עמדי בירושלים, בוא נאמר את זה בצורה הבאה, מה בעצם אומרת הגמרא כאן? שהמקדש, כאשר יש בו קביעת זמנים, בוא נבין את זה, מתי זרחה השמש, מתי מגיע הלילה, הרי מה זה התקיעות האלו? הוא לא מדבר לכהנים, אלא מי הוא מדבר? לעם ישראל שהעיניים שלו נשואות למקדש. זה בעצם מה שנאמר פה. כן? אז הוכנני לשרעם עד בירושלים. וכאן הדברה אומרת בפורש שעבור מי אנחנו תוקעים במקדש? עבור העם. כלומר יש משהו שנעשה במקדש, פונה החוצה. יש לנו תגלית ארכיאולוגית מרישה לגבי המקום שבו היו תוקעים. אין לי פה מקרן, אני התחלתי במכללה, למדתי מקרן ומאז אני התמכרתי. אבל אין לי פה מקרן ולא מסך, אבל כן אני יכול לספר לכם שיש לי פה תמונות, מי שמצליח לראות, כן? זאת אבן שאני אסביר, יש בחפירות בכותל המערבי והדרומי, בעיקר בפינה שלהם, יש שם אבנים שהרומאים כשהם החריבו את הבית, הם הפילו אותם מלמעלה. ואחד מהאבנים שהפילו שם זה האבן, מה שנקרא הפינה, אבן הפינתית. כלומר אפשר ממש לדמיין אם זה הכותל המערבי וזה הדרומי בפינה הזאת ושם על האבן היה כתוב לבית התקיעה למד ה' לא ברור מהאות הבאה אם זה היה חף או עובד זה מביא שתי הצעות השלמה אם זה להכריז או להבדיל וכמובן שניסרו את האבן ואיפה לקחו את ה... את ה... לא, זה גילו את זה אחרי מלחמת ששת הימים אז מוזיאון ישראל, אבל היום הכתובת המקורית נמצאת במוזיאון ישראל. מי שמצליח לראות פה משהו, אז זה הכתובת, זו הכתובת, זו לבית התקיעה משהו, וזה מוזיאון ישראל הישן והחדש יחד בשניהם, ועשו שחזור והדביקו אותו לאבן, והיום האבן יושבת שם, מי שהולך לחפירות של המוזיאון, בא לכל דבר כזה, כן? וההשערה היא שהכהן היה עומד במקום שקודם כל שמענו את שמו, שמו בית התקיעה זה בפינה, אני רוצה להביא מה זה הפינה הדרום הערבית של הר הבית? איפה ירושלים באותו זמן? אז העשירים כבר בדברים למעלה בסביון שם, בעיר העליונה, אבל הרי מי שמכיר קשת רובינסון שם, אז היה כאילו מעבר למדרגות, זה היה דרומית למדרגות, אז יש שם איזה פינה שמגיעה לעיר העליונה, היא צופה יפה מאוד על עיר דוד, ששם גרים כל ה... העמך, והיא גם רואה את השדות שהם מזרחה. כלומר, איפה השדות של ירושלים? אז האזור החקלי, על יד הגיחון. וזה מיקום מצוין מבחינה... טוב, יש פה איזה מישהי שניסתה לשחזר את זה, ככה זה נראה. כן? רואים איזה יופי, כן, תראו את הפינה פה לבית התקיעה. עומד הכהן שם ותוקע, ויש לנו תיאור של יוסף בן מתתיהו של המקום הזה. יוסף בן מתתיהו בספר ד' של תולדות מלחמת היהודים הרומאים בפרק י' הוא מתאר איך הכנענים משתלטים על הר הבית ואיפה הם מצוותים את החיילים, את הקנאים. ואז יש לו תיאור איך הם תופסים, ועוד הוסיפו לבנות ארבעה מגדלים אדירים. הם בונים מגדלים גדולים, ואחד מהם אני קורא, הרביעי נבנה על ראש לשכות בית המקדש, במקום אשר שם נהג אחד הכהנים לעמוד בכל ערב שבת ולתקוע בחצוצרה לעוד כיבה הלילה. עכשיו, לא להרבה במקורות הלכתיים לבין היסטוריה, אבל כדאי גם לדעת מה ההיסטוריה אומרת. וככה עשה גם ביום המחר בערב, כי האות הראשון לימד את העם לשבות מכל עבודה, והאות השני לשוב אל המלאכה. אז הוא לפחות עדות של כהן שעבר לבית המקדש, שהיו תוקעים גם במוצאי שבת. עכשיו אני אומר שבמיוחד, אם אנחנו גם מודעים, אני אומר על דברי הגמרא, שנשאר עד בירושלים, אם הוא עומד באותה פינה, כמו אם השחזור ההיסטורי הזה נכון, זה ודאי ברור. שלמי תוקים? בשער עמד בירושלים. עכשיו זה מיד מעורר אסוציאציה, מי שיש לו דמיון כמו שלי יש, למשנה בפסחים. קודם אמרתי לכם, אנחנו נחזור לערב פסח. משנה מדהימה בפסחים, איך מודיעים את השעות של איסור חמץ, בדיוק, כן? אומרת המשנה בפסחים, אני קורא לכם, זה פרק א' משנה ה', ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האצטבה. כל זמן של מונחות, כל העם אוכלים. זה אצטבה, זה מקום שכנראה אפשר לראות אותו למרחוק. ואתה יהודי פשוט, אתה אין לך שעון, אין לך לוח, אין לך לא מגין אברון ולא גרם. אתה לא יודע כלום, כלומר השעון נמצא בבית המקדש. ואז אם אתה רואה שתי החלות, שזה החמץ של המקדש, אבל במקדש כמעט אין חמץ, כי כל המנחות עשויות מצא, אבל מלחמי תודה יש חמץ. ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות של תודה פסולות מונחות לגג האצטבה, כל זמן שמונחות כל העם אוכלים, נתלחת, תולין, לא אוכלים ולא שורפים, נתלו שתיהן, התחילו כל העם, סופי. ושיש פה ממש דמיון מדהים שהמקדש הוא הביג בן, הוא השעון של
של,
של, של של ירושלים. זה מה שמאוד מאוד בולט, כלומר זה לא בשביל הכהנים, הוא השעון של כולם. עכשיו הדמיון בין שבת לפסח הוא מאוד מאוד בולט, מאוד ברור, שניהם תלויים בשעה ואין להם שעונים כמו שאמרתם נכון, אבל מבחינת הזאת ירושלים היא המקום הבולט ביותר בית המקדש, סליחה, המקום הכי בולט שכולם רואים אותו. בתרגום למקומות אחרים למה זה יהפוך, התוספת המתארת את החזן הכס עומד בראש גג גבוה, וזה התיאור. אני מניח שגם מוכר לכם ההלכה שבית כנסת צריך להיבנות במקום הכי גבוה. בית המקדש הרי לפני שבנו את העיר העליונה בזמן שלמה נבנה במקום הכי גבוה, כי העיר הייתה בעיר דוד. כן? מה זה לעלות לרגל? כי זה עולים מעיר דוד למעל, כן? להר הבית, משם יש נוף חבל על הזמן, כן? כאילו
בראש הרים.
בראש הרים, כן? אז, ושניהם תלויי זמן, ואני רוצה להוסיף יותר מזה, שניהם גם למיטב הבנתי יש להם קיום ציבור, כי כמו שדיברנו קודם ששבת יש לו קיום ציבור, וכן הציבור כך אחריות על הכנסת השבת, גם בחמץ זה ככה, וזה פשוטו של מקרא שדווקא המדרש החזני אימם את זה. ומה הכוונה? פשוטו של מקרא שלא יראה לך השעור בכל גבוליך, זה שחמץ זה איסור ציבורי, אסור שבארץ ישראל יהיה חמץ. חוק החמץ שכל כך מדברים עליו הוא ביטוי לרוח של הדבר הזה, כמו שדיברנו בשבוע הקודם, השבתת תחבורה ציבורית או חיפוש אחרי דרך לשבת ציבורית, רק שמה של רעיון של השבת. לא, זה נעשה מאוד מסובך שיש יהודים שתופסים את השבת אחרת. אז דיברנו, אז בא הרב מדן ואמר אני אעשה, יושב עם רבי גביזון, בוא נחפש את המשותף, נעשה שבת. הרי המסחר בשבת בינינו, זה לא רק שאלה אם זה מותר או אסור לשבת. כל מי שעובד בחנויות האלה אין לו שבת, וזה בדרך כלל מי הזבנים האלה. הם אנשים כשאין להם ברירה, זאת האמת, כן? כלומר, העשירים הולכים לעשות קניות, אלה שיכולים לנוח אצל אלה שלא יכולים לנוח. כלומר, עכשיו זה לא בעיה, זה בעיה שצריכה להטריד כל אדם, ולא צריכה להיות רק אם זה מותר או אסור, כן? לא רק הדתיים מפסידים, כן? כן, זה... אז הם חיפשו משהו אחר, אבל שיהיה איזושהי שבת, אבל שיאפשרו ביטוי אחר. אבל גם חוק החמץ, הוא מביא הרעיון שבפשוטו שנקרא או כך, שבאו חז"ל ודרשו, לא יראה לך, לך, שלך אי אתה רואה. אבל אתה רואה של נוכרים, מה שמאפשר לנו מכירת חמץ, אז הוא לא צריך לסגור את העסקים, אבל זה בעצם ביטל את הרעיון הזה. אבל המחשבה שאני לא רוצה, לא רק אין להם יהודי איזה שעון, אלא צריך כאילו להכריז ירושלים מה עושה לחמץ עכשיו? הכרזה פומבית. זה נראה כך. מה שפיתחנו עד עכשיו, סביב המקדש או בכלל, שאולי זה רק עניין טכני, פשוט לעזור לאנשים שאין להם שעון, או הקומה מעבר שקצת ניסים ללכת אליה, הייתה, יש פה קיום ציבור. אבל אם כבר הגענו למקדש, והתחלנו לגעת בשאלה האם... כן.
בהקשר הזה, השנה הדווקא הייתי אומר, אם הוא היה קריאת שופר לסיום פסח, אז המימונה הייתה בסדר. לכן הרב אמר, הקדים, באמת, בערב זה, אמר, הוא אמר בדיוק את השעה, שבה זה יזים אותה לפחות את המפלטה ואת כל מה שצריך.
שמזהרו בכל הזה, כלומר
זה היה
ב... האמת, אף פעם לא הבנתי, איך הוא עושה?
איך הוא עושה?
איך הוא עושה? איך הוא עושה? אני גם לא הבנתי מה קדוש בתאריך של... למה לא...
מוכרה?
אני לא יודע,
אנחנו רואים את זה קודם, אבל
יש את זה, הם שומרים, כן.
מה,
הם שומרים את זה?
לא, אתם לא יודעים, אתם לא יודעים, לא מכירים. מה משקצי גוי?
מה משקצי גוי?
זה
היה הזהרה של רבנים בדרשות שלהם. בכל אופן, בואו נתקדם עוד קומה. אם כבר הגענו למקום שהגענו, כלומר, אפשרות אחת זה טכני, אפשרות שנייה, כי יש פה איזה קיום ציבור. אז הציבור מודיע על הזמנים ויש אפילו עקיפה ציבורית, או הציבור מודיע, והחמץ והשבת פה ממש הולכים אחוזים יד ביד. אבל המקדש, אבל אני רוצה לחזור, המקדש לא מפתה לחשוב מעבר, וזה בעיקר מה שראינו בפעם קודמת בסוף השיעור, עכשיו הגיע הזמן קצת לפתח אותו, ולא שכחת את השם הצליחה, בסדר? וזה התקיעה, התורה, התקיעה, כי כפי שראינו בפעם הקודמת, התנחומה במתות לוקח את התקיעות האלה ישר לפרשת חצוצרות ובמדבריות, לא פחות מזה. כן, מה היו דברי התנחומה שהקראנו אותם בפעם קודמת? אני קורא את זה עוד פעם. אומר מדרש תנחומה, השבת בחצוצרות היא מתקדשת, וכן ראשי חודשים והמועדים שנאמר, וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חודשיכם. והתנחומה פה רואה לנגד אליו את הספרי, שהספרי אומר, מה זה וביום שמחתכם? אומר הספרי, אני קורא לכם, הספרי אומר, אלו שבתות. אומנם מבין פרשני התורה יש כאלה שאמרו שהיו מציעים הצעות אחרות, אבן עזרא אומר, יום שמחתכם זה כמעט הוא אומר יום עצמאות. אילו הוא אומר שיהיה לכם שמחה שנגאלתם או משהו, אבל הוא אומר המעתיקים, שזה חכמי תורה שבעל פה באבן עזרא, אמרו שזה שבת, וכאן הפשטות אבל של אילו תקיעות חז"ל התכוונו, שהם אמרו ביום שמחתכם ובמועדיכם, ותקעתם בחצוצרות, הם התכוונו על קורבנות המוספים, זה ברור. לא התכוונו לשש תקיעות האלה. אבל בא תנחומה וזורק פה איזה רעיון שהתקיעות האלה של יום השישי הן קשורות לפסוק וביום שמחתכם ובמועדיכם. וזה כמובן עורר אותנו לחשוב על הקשר בין התקיעות לבין מה שמתואר בפרשת חצוצרות בתורה. אני בשיעור בשבוע הקודם, בשיעורון של פרשת שבוע, אמרתי לכם משהו, ושמחתי גיליתי שרב צודק מפתח את כל הרעיון הזה בפרי צדיק בבעלותך, ואני יודע חסידיס בזכות פרויקט השול, בסדר? פעם היה לי תלמיד כזה חבדניק, הייתי אומר כל דברים בשיעור והוא אומר לי, זה כתוב בתניה, זה כתוב שם. אז אני רוצה להקריא לכם משהו מרב צודק, בסדר? רב צדק אומר כך, אין הכל, הוא אומר כך, תרועה יתקעו למסעיהם ובהקיל תתקעו ולא תריעו. קודם כל שאלת מה ההבדל בין תקיעה לתרועה, אז כבר לפני רב צדק הוא מסתמך פה על הרמב"ן על התורה. רב צדק ידוע הרמב"ן ליטאי גם, זה אתה יודע, אז הוא מסתמך פה על הרמב"ן על התורה. שם הרמב"ן אומר, אני מקריא, אומר הרמב"ן כך, כבר פירשתי, זה אפשר בבעל אותך, כבר פירשתי בסדר אמור על הכהנים כי התרועה רמז למידת הדין, כי כך כתוב במסעות על פי השם ביד משה והיא המנצחת במלחמה, וכתוב וכי תבואו מלחמה בארצכם והריאותם, וכן אמר משה וינוס למסניך מפניך, וכן תראו כי חומה תריחו נפלה בתרועה, דכתיב עד יום אומרי לכם הריאו והריאותם. ואז הוא ממשיך ואומר, ובהקיל את הקהל, למה תוקעים? ראויים לתקיעה, כי הפשוטה רמז למידת רחמים, כי אם אינו פשוטה לקבל שווים, על כן יאמר בנוחו שוב השם רבבות אלפי ישראל, וכתיב וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם. כשיש מלחמה תרועה, כשיש שמחה תקיעה. עכשיו יש לו, כי המלחמה לתרועה והמועדים והשמחה לרחמים, יש רק בעיה אחר, אז מי מתחזר? ורבותינו העתיקו פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, תרועה באמצע. אז גם פה וגם פה יש תקיעה ותרועה. הרמב"ן היה למדן. אז הרמב"ן אומר, אבל הכוונה זו לתקיעה וזו לתרועה. הרמב"ן אומר, אתה יכול פעם לעשות תקיעה, תרועה, תקיעה, ודאי מה? פעם לדעת שהעיקר זה התקיעות, ופעם להגיד שהעיקר זה התרועות. כמו שאתה עושה אותו דבר. אלו דברי הרמב"ן. עכשיו, על סמך זה בא רב צודק, ואני תתחיל לקרוא אותו, אבל אמרו את זה בשבוע שעבר, מה בעצם עושים בתקיעות הראשונות? שלושת התקיעות הראשונות, הם מכנסים את
הציבור,
את העם, קוראים להם לבוא ולעשות, מה יש מה שכתוב בפסוקים? והקהיל את העם, תתקעו. אני חוזר במיוחד לשיטת הרמב״ם, אבל גם אחרי הרמב״ן הזה, גם לפי התוספות אפשר להגיד את זה, שאתה תוקע בראשונות, כי המטרה שלהם הוא לחלץ. הוא לכנס, כן, אומר רב צודק, בוא נחזור אליו. אני קורא, כי תרועה מתרגמינה, זה לשונית לא נכון מה שהולך להגיד, אני חושב, אבל כי תרועה מתרגמינה יבבה, שבא על צער, זה היבבה העברית, זה בינם הגמרא כבר, בראש השנה, מערבבת בין היבבה העברית והארמית. הוא תקיעה על שם שמחה, ובשעת מסע, תרומה הוא מתאר, האדם הוא בתרדה וצער ואינו בנייך. והיין בברכות ומעטינה מבלכתך בדרך תרדה דמצווה. וכן היה הסימן המסע בתרועה והקהל היה בעת החנייה שהוא בנייך. הוא אומר, כשאתה מגיע למנוחה, בוא נגיד בשון הילדים, אתה מתאר, אתה כל הזמן שואל, מתי יגיע, מתי יגיע? הגעת לקיוס, שכל הזמן שאלו, מתי הקיוס? אז אתה שמח, נכון? כאילו הוא אומר, לנוע, הוא אומר, המנוחה היא תקיעה, המסע, יש משהו במסע שהוא מטריד. הוא מטריד. הוא ממשיך ואומר ככה, זה משל על חיי האדם, או יתר דיוק על ששת ימי המעשה מול השבת. וזה כל האדם כל ימי חייו בימי המעשה הוא בתרדה, והוא הכנה לבוא לשבת. ומי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואני מדלה קצת, הוא אומר רב צודק, וכן תיקן הבש, כלומר הודו בערב שבת במנחה סמוך לפנות ערב, ומה הודו מתאר? יורדי הים באוניות עוברי מדבריות. מה אתה אומר את זה ביום שישי? אז אני אומר לך את האמת, אני לא אומר את זה, אבל הבש תיקן להגיד, תראו מה הוא מתאר, מה תפיסת העולם. כי אז יוצאים מהתרדה למנוחה ונייחה, דוגמת עוברי ימים, כאילו הוא מתאר את החיים, תראו איזה תיאור של החיים. אני חושב שאנחנו לא רוצים לתת את עצמנו ככה, נכון? כאילו החיים אצלו זה לעבור את הנדבר, זה צרות וטרדות, רחמון על אצלן, כן? שצריכים להודות, דכך קבע השם יתברך להנהגת האדם. והשבת מה הוא בעצם? הוא לצאת מהמדבר, הוא לצאת מכל הצרות, והשבת הוא קודש, והשם יתברך מכריז אז קדושה באדם. הוא מגיע לנייחה מעיצבו בימי החול, דכתיב בעיצבון תוך הלנה, ככה התורה מתארת פרנוסה, כמו שאמרו בבראשית רבה על פסוק ויברך את יום השביעי, דברכת השם תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, ורצה לומר הכללות דאדם וחווה שהוא בעיצבון ובשבת אין להם שליטה. ולכן הוא אומר כך, והנהגת האדם להיות הולך תמיד במדרגה למדרגה, המסע בימי החול והחניה והמנוחה אחר כך ביום השבת. וזהו שהיו תוקעים בערב שבת לקבלת שבת, כי התקיעה סימן החניה להקים, ובתקיעה הראשונה דערב שבת היו מקילין העם שבשדות, שהיו צריכים להיכנס יחד, כמו שאמרו בשבת. אפשר אמרו זה, הוא מסביר מה זה שכולם יחד, כי זה מלשון להקיל. ושם אמרו זה בבבל שובטים, עכשיו יש תשובה של חוסית לשאלה שלך. מתוך מירים, למה בבבל הם שינו את הסדר? מנהג אבותיהם בידיהם נראה, ומשגלו לבבל היו מקבלים השבת מתוך צער ויגון. על שגלו מעל שולחן אביהם. אני מרשה לכם להגיד שבבל היו עשירים, היה להם צער ויגון שצריכים לעזוב את הביזנס, ככה לי נראה. באמריקה ראיתי את זה בעיניים, אנשים פשוט קשה להם להפסיק לעבוד, אבל הוא יותר אופטימי ממני, כן? אז הוא אומר, מה הבעיה של בבל בארץ ישראל תוקעים תקיעה, תרועה תקיעה שהם נגד שלושה אבות, שהתרועה שבין שתי התקיעות הוא עמידת פחד יצחק לפחות ולראה מהשם יתברך, אבל פחד זהו מתוך שמחה ומושך אחריו שמחה וכולי. זה מי שרוצה להיעלם שגם נמצא את זה פרויקט השוק, זה יותר צדיק בתחילת בעלותך. אבל עיקר הדברים הוא שבוא נאמר את האמת, זה ברור שהלכתית אי אפשר להושיב את התקיעות במקדש על הפרשה הזאת, על דרשת חז"ל, אבל הדמיון הוא באמת מפליא. ואם כבר מגיעים לקשר בין החצוצרות לבין הפרשה, אני חושב שצריך לקרוא יותר טוב את הפרשה ואת הפרשנים, ואולי על רקע זה אפשר גם להבין אולי יותר מה תפקיד החצוצרות. הרי המשנה בשבת אומרת, בסוכה אומרת, שזה להבדיל בין הקודש לבין החול. יש פה צליל שזה פשוט קיום של אולי של קידוש, וכדי לומר את זה אנחנו צריכים להבין משהו על קידוש. כל זה אומר לך שאני רוצה ללמוד קידוש. הרמב״ם בחוד שבת בפרק כ"ט, הרמב״ם מונה את קידוש והבדלה כמצווה אחת, וההסבר הוא מאוד פשוט. לשיטת הרמב״ם קידוש איננו לקדש את השבת, אלא לציין את המעבר מחול לקודש. זה הרמב"ן על התורה, הוא עושה את זה פה יותר מפעם אחת. זה כמו של רבא שנזכרתי, זה כמו בחור, שבבחור למרות שהוא קדוש מצווה להקדישו, למרות שהשבת קדושה צריך להקדישו. וברמב"ן ברור איפה עיקר הקידוש צריך להיות, בשבת. אין שום קשר בין קידוש לבין הבדלה, זאת דעת רוב הראשונים. זאת קידוש היא לקדש את השבת, הבדלה זה דרבנה לפי המון דעות. לעומת זאת, ברמב"ם מפורש, תראה אני אקריא את זה, בסדר? במקום להגיד מפורש, פשוט נקריא. רק נפתח אותו. הבא, שבת. שבת חפתת. הרמב״ם כותב, מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זוכרו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזוכרו בכניסתו ויציאתו, בכניסתו בקידוש היום ויציאתו בהבדלה. כלומר התקיעות שלנו הרי מתי נעשות? ביום שישי. אבל לשיטת הרמב״ם, שעיקר מצוות הקידוש מהו? לציין את המעברים. אז חוזרים ללשון המשנה בסוכה, שמה שהם שלושת התקיעות האחרונות. ללשון המשנה בסוכה הייתה ששלושת התקיעות האחרונות הם להבדיל בין הקודש לבין החול. כן? אני חוזר ללשון הרמב״ם בהלכות שבת, שם הרמב״ם כותב, אני קורא, לא, הוא לא כותב את זה, אבל אני שואל את עצמי גם, האם התקיעות הן נועדו לציין את המעבר? בוא נאמר את זה קצת אחרת, אולי הסיבה שהרמב״ם תוקע במוצאי שבת היא מהסיבה שהוא גם טוען שההבדלה במוצאי שבת היא אותו קיום כמו קידוש. כלומר השבת צריכה להיות מלווה וחצוצרה שמכניסה אותה וחצוצרה שמוציאה אותה. אני מדגיש, לא רק כדי שאני אדע מה השעה, אני אעשה מלאכה או לא, וכי זה עניינו של, של יום, כי חצוצרה הוא דרך להקביל את השבת וגם ללוות אותה החוצה. המעברים צריכים להיות, נראות זה בצורה הבאה, שכולם שמים לב. זה העניין. ואני אדגיש יותר, כשקוראים לפרשת החצוצרות, רואים שפרשני התורה הדגישו שחצוצרות קשורות במלכות. ככה הם מדגישים. אני רוצה להקריא לכם קצת. חלק מהדברים מבהילים, אני אומר לכם את האמת, אבל לא צריך להיבהל. הספרי אומר שכל הכלים שמשה עשה שימשו לדורות חוץ מהחצוצרות, שרק הוא השתמש בהם. מה יש במשה רבנו שהחצוצרות הן רק שלו? אז זה אומר רש"י את הדברים הבאים. עשה לך שתי חצוצרות כסף שיהיו תוקעים לפניך כמלך. זה פילה פלוי. כלומר מי המלך? משה. כמו שנאמר והי בישור הוא מלך, וזה לפי הפירוש שמי הוא המלך שם?
משה.
משה רבנו. זה פירוש קצת מבהיל, ואני יכול לומר שהרעיון המרכזי הנוסף שמובא בדברי רש"י, וזה גם עולה בחז"ל בצורה ברורה, התקיעה בחצוצרה, כל הם דיברנו זה שעון, זה מודיע לכולם את השעה שהוא נסע למקדש. מיד נסביר למה דווקא במקדש, כי שם השכינה גלויה, שם שם אומרים את השם המפורש, שם ברכים ברכת הכהנים שהשכינה נמצאת, נמצא לי פשוט לפני המלך. חצוצרה זה מבע של מלכות, והדבר הזה מפורש גם בדרשה הידועה של חז"ל, אתם ודאי רבים מודעים לכך, שמלכויות זיכרונות ושופרות אצלנו בתודעה, ראש השנה, יום המלכות, זה בפסוקים שראש השנה לא כתוב כלום, אבל מה למדו משם? זיכרונות ושופרות. ואיפה למדו מלכויות? אז תשמעו, אני אקריא את זה כבר מרש"י שמצמצם את הספר, גם רואה את השעה. אני השם אלוקיכם, נאמר בסוף הפרשה, מכאן למדנו מלכויות עם זיכרונות ושופרות, שנאמר ותקעתם הרי שופרות, והיו לכם לזיכרון הרי זיכרונות. אני השם אלוקיכם זה מלכויות. בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, החצוצרות האלה הן חצוצרות של מלכות, הן חצוצרות. בוא, מישהו פעם היה באיזה מקום שנשיא המדינה הגיע, ומה עושים כשהוא מגיע? נכון? זה תרועה דרך אגב, זה לא תקיע, כן? אבל מכריזים שהוא נכנס, כולם צריכים לעמוד לפני שהוא מגיע. בוא נאמר ככה, לא יכול להיות שהנשיא נכנס ואתה לא ישן או לא תשים לב. זאת הנקודה. כלומר, אתה מביע, כשאני נכנס, בסדר. אבל הנשיא נכנס. כלומר, חצוצרות זה ביטוי למלכות.
כן, ואני כבר, בגלל השעה, אני לא אגיע אתכם עם כל הפרשנים פה, אבל אני יכול להאריך בזה. בסדר? הנה, אני אקריא לך פה משהו מרבנו בחיי, כן? תראו, שחצוצרות הן סימן המלך במלכותו. הם מעריכים בזה. וזה מלווה היום צבאות, זה מלווה מדינות שיש להם ראשי מדינה,
וגם המקדש, שם השכינה שורה, החצוצרות שנעשות כשהוא מגיע וכשהוא יוצא, הם חלק מהטקס. וכאן בוא נאמר דבר מאוד יסודי ופשוט, שהשבת, דיברנו פה על כבוד שבת, שזה קבלת פני השכינה, נאמר זה בצורה פשוטה, השבת היא ביטוי למלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. הרי השבת היא בעצמה מה? מבטאת אמונה בבריאת העולם. זה לא מגיע, אני רוצה לחזור, זה לא מגיע לשום דבר בסדרי הטבע האסטרונומיים, כלום. זה רק יכול להגיע מההיסטוריה, זה רק יכול להגיע מששת ימי בראשית, זה מקום היחיד שמגיע ממנו. והשבת מכריזה על מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, וכששבת נכנסת המלכות מתגלה. והחצוצרות אם כך אולי הם סוג של קיום במקדש, אני מדגיש, במקדש הם סוג של קיום, שעל מה הם באות להכריז? על המלכות, בוא נאמר כך, יש קבלת עול מלכות שמיים בכניסת שבת, שצריך להכריז על המלכת המלך, כמו שבני אדם שובטים ממלכתם והם מכירים במלכות השם, על דבר הזה צריך להכריז עליו, והחצוצרות מכריזות. בשיטת הרמב״ם, גם שהמלך עכשיו הולך להתחבא קצת, גם אנחנו מה עושים? מכריזים. וכאן אני יכול להגיד שהדמיון הזה לחצוצרות והמלכות דחף אותי קצת בשבוע האחרון לעיין בספר מאוד מפורסם שהשפיע על הרבה מאוד אנשים על השבת, הספר של השל שנקרא השבת, ספר שעיקר הרעיון שלו הוא זה ספר שכמעט לא מזכיר, לא כמעט, הוא לא מזכיר בכלל תלכות שבת כמשהו שמכונן את השבת. זה הוליך לביקורת של סבי על הספר, רק שתדעו, אני אקריא לכם קטע שהוא כתב עליו. הוא כתב כך: בעבר פילוסופיה יהודית וההלכה היו שני דברים נפרדים, הן היו מנותקות. האמת היא שיש רק דבר אחד, ודבר זה הוא ההלכה. כולם יודעים שהרב ראה בהלכה מערכת פילוסופית. ואז הוא כותב כך: קראת את ספרו של פרופסור השל השבת? זהו ספר יפהפה, לא חייב? למה הוא קורא שבת? להרמון בזמן. אני אסיים בזה מיד. זהו רעיון שנשורר, זהו רעיון נהדר. למה היא השבת? שבת זה למתת מלאכות ותודותיהן. רק מתוך ההלכה ולא מתוך שירה יש לבנות את התיאוריה של השבת. אני רוצה להזכיר למי שהיה בשיעור הראשון הראשון של שבת, מה הקראתי לכם, זוכרים? קטע של הרב, שבו מה הוא אומר? אי אפשר שרעיון לתת מלאכות לבד יהיו השבת. יש שבת אקסיולוגית ושבת תמטית, זוכרים? זה יותר מורכב מזה, אבל השל עצמו, אני אגיד, הרעיון עצמו שהוא מעלה, הוא שרוב בני אדם חיים במרחב. ואם תיארתי קודם בשם רב צודק, השל יחוס לי, כן. נע, כל הזמן אתה במסע. השל טען שהשבת היא מועדלת את האדם להעביר את עצמו מקיום במרחב לקיום בזמן, ודרך השבת שהאדם מוכן לעצור מפעולותיו הוא מקבל פרופורציות עליו ועל עצמו מול העולם. הוא פחות דיבר על על התוכן של השבת בתוך עצמה, יותר דיבר על השבת כמעוררת למודעות זמן שתן לך פרופורציות על כל החיים שלך. והוא חשב שהתרבות המערבית שהיא במרדף אינסופי חסר לה בדיוק את השבת, לא, לכן הוא לא דיבר על השבת ההלכתית. חסר לה את היכולת של לעצור ולהתבונן, והיכולת להבין שאתה בעצם רודף אחרי דברים בשום מקום, בסוף תגמור בארבע על ארבע. והשבת בעצם באה לקרוא לאדם לחיות צורת קיום מסוימת. ראינו צודק אמרה, כל השבוע רץ בשבת, סוף סוף נחת. יש לך קיבה שהשבת תגרום למרוץ של כל השבוע להיות מרוץ אחר. והרעיון שהוא מנסה לבנות בספר הוא שהשבת הוא סוג של מקדש שיכול להתקיים לאו דווקא בבית המקדש, אלא יכול להתקיים גם בכל מקום, בבית שלך. מה שהוא קרא מקדש בזמן, אבל זה מקדש לא גיאוגרפי. עכשיו אני אומר פה לביקורת של הרב, שאם אנחנו לוקחים את התנחומה ואת הדמיון לפרשת חצוצרות, ולאיפה כינסו אותם? לאיפה כינסו אותם? איפה כינסו אותם?
דמיון של מקדש.
למקדש, לחצר אוהל מועד. מה התקיעות, לאיפה הן קוראות לך להיכנס? לבית, שהוא בעצם המשוואה הזאת דומה לחצר בבית יהודי בשבת. יש בו נר, יש בו שולחן ארוך, יש בו מיטה מוצב, הוא באמת דומה, הוא דומה למקדש, אבל זה לא רק שירה בעיניי. בעיניי הרעיון הזה הוא רעיון שיש לו גם בסיס במקורות הלכתיים. כלומר, ההתכוננות או המעבר הזה, היום שישי הזה, הערב שבס הזה, שיוכל אותך לשבת, הוא מעביר אותך לתוך ספירה של קודש. הוא מעביר אותך מקום. הוא מכין אותך לקבלת פני השכינה. והתקיעות האלה, הם מצד אחד, אומרות לך, תשים לב. מצד שני, הן מכריזות על בוא השבת. הן לא רק מזהירות אותך, תיזהר לא לחלל שבת, אלא הן גם מזהירות, הן גם מכריזות שהשבת מגיעה. שנשים לב. טוב, אנחנו נעצור כאן. בסדר? בשבוע הבא, יש עוד קצת להגיד לך חצוצות, אבל לא מדי. בשבוע הבא אני רוצה לעבור לדפים של כבוד שבת ועונג שבת, ובקוף י"ז עד קוף י"ט. בסדר, אני צריך לבוא אצלי או קצת להתבונן שם, ואני אשלח לכם איזה מייל ונודיע קצת מה כדאי לראות, בסדר? בואו נקרא, לילה טוב לכולם.